ערב טוב. אני רוצה לפתוח בשתי הערות מדהימות שקשורות לסוגיות קודמות, ושניכנס לתוך הסוגיה שלנו. הראשונה נוגעת להשלמה לגבי שבוע שעבר, שעסקנו באבילות בשבת. ראינו את הסוגיה בסופו של דבר, אומנם המחלוקת בראשונים באיזה שלב בסוגיה זה קורה, אבל בסופו של דבר הסוגיה הולכת לאיזושהי פשרה שמבדילה בין דברים שבפרסיה ודברים שבצינה, כשעמדנו על גם שאלת ההגדרה, מה נקרא דברים שבפרסיה, מה נקרא דברים שבצינה. מה שאני חושב שנכון קצת להשלים זה לנסות להבין את הפשרה הזאת, מה תהיה בהבחנה הזאת. מדומני שהיא רוכבת באיזשהו מקום על כך שלשבת עצמה יש מימד ציבורי. השבת מצד אחד היא חובת היחיד לשבות, אבל יש ודאי בשבת מימד ברור שזו שביתה ציבורית. זה בעיקר בולט בצו שבת תורה שמחייב את האדם להשבית את כל המערך של הכלכלה שלו, של משפחתו. זה כולל שביתת הבהמות, שביתת העבדים, ודאי שהבהמה לא מצווה לשבות, וכנ"ל יש הרבה שסוברים ששביתת קטן היא דאורייתא, דהיינו לא שהקטן חייב, אלא אסור לאב להביא את בנו לעשיית מלאכה. אני זוכר כשהייתי ילד בשטיבלך פה למטה, הייתי כבר קרוב לבר מצווה, הגעתי למנחה, והוא היה אחרי מנחה, והיה איזה בעיה עם האור, אז הוא חיים לייב, עליו השלום, סגל. אמר לי להדליק את האור, לכבות את האור, ואבא שלי שמע מזו כעס, כאילו. אבל זה היה מאוד מקובל אצל חסידים, שהשתמשו בקטן. ואני זוכר כילד, היינו הולכים לסבא וסבתא בקראון הייטס, הם גרו ממש ליד הערבי, ושכונה הייתה מהחסידים, והיית רואה בשבת, במקום בלי עירוב, חסיד הולך לבית כנסת, וילד מטלטל לו את הטלית, כן? ואני זוכר כילד שהיו אומרים לי, את זה אסור לעשות. והנימוק לדבר הוא, כי מופיע גם אחד חינוך, אבל כי ברגע ששביתת קטן על אביו היא דאורייתא. ואדם אחר אומר לו, אבל שיאמר לו את זה, אביו, זה, שכל הרעיון שעומד מאחורי זה, זה שהשבת יש לה ממד שהיא מקיפה את המרחב הביתי וגם את המרחב הציבורי. והיות לכך שמגיעה אבילות בשבת, מצד אחד המרחב של היחיד, שזה הדברים שבעצם האבילות לא נמחקת. והיינו כל מיני הסברים בראשונים, למה השבת לא תמחוק את האבילות? אם זה מפעד שאחרת אין אבילות, אם זה בגלל שהחוויית השבת היא לא בהכרח סותרת את חוויית האבילות, אבל כל זה נוגע למרחב הפרטי של האבל. אבל כשאני בא למרחב הציבורי, ממש כמו שראינו בתלמוד תורה או בהלכות אחרות, בשאלת שלום, לאחרים לא אבילים. צריך להגן על השבת, או אי אפשר שהאבל הפרטי הזה יחלחל לתוך או יתנגש עם המרחב הציבורי של השבת, שהוא כבוש בעצם על ידי האחרים שאינם אבילים. ולכן הדין הוא שהוא לא נוהג אבלות שבפרהסיה. כן, אז זאת הערה אחת. הערה שנייה, מצאתי רמב"ן תוך כדי לימוד של נושא אחר שנוגע בדברים שעסקנו בהם לא מעט, וחשבתי שראוי להביא את זה בפניכם. זה רמב"ן בתורת האדם בשער הקריאה בעמוד סמך דלת. שם הרמב"ן עוסק בדין שמופיע בגמרא בנדרים, וזה אדם שקיבל מידע מוטעה והוא קרא קריאה סמך המידע המוטעה, והוא רוצה לתקן את הקריאה סמך מידע חדש, האם הקריאה עולה לו או לא עולה לו. הגמרא שמבדילה בין תוך כדי דיבור, לא תוך כדי דיבור, כאילו הקריאה צריכה להיות צמודה לסיבה שעליה אתה קורא. ובתוך הדברים האלה מביא הרמב"ן את המקרה הבא. בהלכות הרב ריץ בן גיאת אמר גאון, מי ששמע שמת אביו וקרא וישב עליו שלושה ימים, ובאו ואמרו לו, קיים, המידע היה מוטה, סוף ססון בשמחה, כן? הוא פסק, ואחר כך אמרו לו, מצטערים, ממש מה שהיה בוואטסאפ, כן? מצטערים, מת. עכשיו השאלה היא, הוא יצא ידי קריאה, כי היה שלב שבו הוא אמר לעצמו שהוא לא מת, כן? אז אומר הריץ גיאת, כיוון שקרה בשעת חימום, ראי הוא קרה מול ידיעה שאבא שלו מת, בין אם היא שקרית או לא שקרית, כן? אומר הגון, אינו צריך, יצא ידי קריאה ואינו צריך לחזור ולקרוא, אבל הוא גם ישב שבעה שלושה ימים. כותב הגאון, ולשב שבעה רצופים שכבר הוגשו לחג. אותנו לא עולה, עולה לו הקריאה הראשונה, אבל לא עולה לו שלושת הימים שבהם הוא יתאבל. ולמה? כי שבעה חייבת להיות רצופה. וזה כותב הרמב"ן. הוא תחם הרב ז"ל מן הברייתא הזו, ככה הוא מספר הרמב"ן, כלומר הריץ גיאת דחה את זה, וכל לאחר כדי דיבור לא יצא ידי קריאה. הוא אומר, הוא לא מבין את הפסק הזה, הרי הוא קרא בלי הצמדה לידיעת האמת, כי זו הייתה ידיעת שקר. הרי אני אסביר את המקרה עוד פעם, אמרו לו שאבא מת, אחרי זה התברר שהוא קיים ואז הוא מת, אבל הוא קרא על ידיעה שאבא שלו מת, אז הרי הריץ גיאת זה לא צמוד. ואז הוא אומר הרמב"ן, ובוודאי עם דברי הגאון שאמרו לו מת ולא מת ואחר כך מת, כלומר אם זו אכן הייתה ידיעה שקרית, ודאי שזה דברי טעות. הוא מתלבט איך לפרש את דברי הגאון, אלא אומר הרמב"ן, אמרו לו מת וקרא ונהג ג' ימים אבלות, ואחר כך אמרו לו לא מת, ואחר כך באו ואמרו לו משעה ראשונה מת, כלומר התברר שהתיקון היה לא נכון, אז הוא כן קרא על אמת. אז אומר הרמב"ן, אז כאן הדין הוא כמו שאמרו הראשונים, ואילו שהפסיקו אבלותך ידי שקרם, זה ודאי יצא ידי קריאה כדברי הגאון. ולעניין שבעת ימי אבלות, נעמי ראוי לנו לומר כבר הורה זקן, אם הוא אמר אמר, אבל שימו לב עכשיו למשהו דן, דנו בזה כל כך הרבה פעמים ולא הכרתי את דברי הרמב"ן האלה, אלא שיש לי לדקדק אחר דבריו, הוא בודק האם באמת שבעה חייבת להיות רצוף. והוא אומר ככה, שהרי, עכשיו תקשיבו טוב לכל הראיות, תגידו לי אם זה ראיה, שהרי הקובר את מיתו שני ימים קודם לרגל, לדעת משנה ראשונה מפסיק כל הרגל ומונה חמישה לאחר הרגל, ונמצא שלא מנעם רצופים. ואם תאמר מפני שנהג בדברים שבצינה ברגל, ולדעת הרמב"ן נוהגים ברגל דברים שבצינה, אז ממילא זה נחשב רצוף בזכות הדברים שבצינה. אומר הרמב"ן, ולא לדברי, אומר אין אבילות בשבת, וכל שכן ברגל לא נהג כלום. הרמב"ן הרי לסבר, אין את זה בשבוע שעבר, שלמד אמר אין אבילות בשבת, אין אבילות בכלל, ולשיטה הזאת גם הכרח שגם ברגל אין דברים שבצינה, אז לא היה כלום. ונמצא שמנה בהפסקה, הנה תקדים שאפשר למנות בהפסקה. לא, זה לדברי הכל. מכל מקום הפסק אבלות הוא, שאם לא תאמר, כן, נמצא שברגע אבלות יותר משבעה, כלומר, גם מי שנוהג דברים שבצינה, הוא לא יכול להגיד שזה נחשב לו אבלות, כי אז הוא אבל כמה זמן? שבועיים, לא יכול להיות. זה חייב להיות שאני רק מונה את היומיים ואת החמישה והימים באמצע, אני לא מונה אותם, ואם ככה דבר, קיבלתי אבלות שלא רצופה. אומר הרמב״ם, ולא מצינו גזירות הללו נוהגות יותר משבעה, ולכן הוא אומר, מה?
הפסק שם הוא אחר, כי בחג באמצע, אומנם יש הפסקה מבחינת הניהוג, אבל בראש שלו הוא עדיין באבלות, וכאן הוא הפסיק.
אתה טוען שלמרות שלא מונים אותם, אבל עדיין האבלות נשארת כאילו על אש קטנה, עדיין הוא לא... זה מעניין, אני חושב על תחייה יותר טובה, אבל כן, כן, עקיבא.
אני אגיד ששמה, מאחר שיש התנגשות חזיתית בין אבל ובין שמחת החג, אז ימים אלה בטלים, לא שיש הפסק, אלא בימים אלה לא שייך, לא יכול להיות.
כן.
אז הם פשוט לא קיימים מבחינת אבל.
כלומר, אני חושב שיש תשובה הרבה יותר פשוטה, כלומר, לא פוסקים כמו הדעה הזאת, או אני חוזר לכל השיעורים שהעברתי על הדף שם, הדף יוטט חף, מה היה כל מה שניסיתי לפתח באותם שיעורים, שהסיבה שאנחנו פוסקים נגד דין המשנה הוא כי אנחנו סוברים שהאבלות חייבת להיות רצופה. כלומר, אני לא מבין, אני באמת אומר את זה, אני לא מצליח להבין איך הרמב"ן מביא ראיה שהאבלות יכולה להיות שלא ברצף מדעה שנפסק נגדה. אני לא מצליח להבין את זה, ובוא נראה מה בפועל מציע הרמב"ן. זה ככה נפסק בשולחן ערוך. כותב הרמב"ן, וקרוב היה לומר שכיוון שחלה עליו אבלו ונהג בו, אף על פי שביטל מקצת הימים בשוגג עולים לו, ואין תשלומים לאבלות, ודבר זה צריך תלמוד. כלומר, איך הרמב"ן מסיים? הוא לא צריך לשבת שבעה ימים חדשים, אבל הוא, מה הוא מתאר? עוד פעם, שכיוון שחלה עליו אבלו ונהג בו, דיין הוא התחיל לנהוג אבלות שאבא שלו אמרו לו מת. אני חוזר, מה הוא מדבר על מקרה שהוא באמת מת באותו זמן, כן? ואז הוא ביטל בשוגג ואין תשלומי, אז זה עולה לו מהסיבה הפשוטה שמה? כי גם שהוא לא נהג נהוגי אבלות והוא ביטל אותם, זה לא ביטל את האבלות, כי אנחנו עכשיו יודעים את האמת שהוא היה אמור לשבת שבעה באותם ימים. כלומר, בסופו של דבר, הרמב"ן אומר, הוא לא נוהג שבעה ימים חדשים, ואנחנו רואים אותם ברצף, למרות שהוא ביטל אותם, בגלל המידע השקרי והכוזב שהוא קיבל מהדמויות האלה, האנשים האלה שאמרו לו, לא מת, כן?
לא, אנחנו באמת שבעה ימים,
ומדובר פה שלא עברו שבעה ימים. מה שהרמב"ן תיאר הוא, הוא ישב שלושה ימים, אמרו לו, אבא שלך חי, ואז התברר שעבדו עליו, אבא שלו באמת
מת. כמה ימים עברו מאז שהוא התחיל לשבת?
כמה זמן, אז הרמב"ן לא אומר, רק כתוב, אחר כך אמרו לו לא מת, ואחר כך באו ואמרו לו משעה ראשונה מת. לא כתוב כמה זמן עבר. אנחנו לא יודעים, אבל כן, מה המקרה שהרמב"ן מתאר? שהוא ישב שבעה, עשה הפסקה, מתבטאות, ואז הוא חוזר לשבעה, אבל הרמב"ן אומר, זה נחשב רצוף. ובעצם הרמב"ן, בגלל דברי הגאון, בסופו של דבר הוא מקבל אותם, הוא אפילו נחדש חידוש, שזה נקרא רצוף, כן?
זאת אומרת, שאם הוא יושב אותך לשלושה ימים, אחרי זה קם יומיים, אז אחרי זה מתברר לו שזה
אמת? אז יושב עוד יומיים וגמר. כן, כן. ככה נפסק להלכה בשולחן ערוך.
ואם עברו יותר משבעה?
נגמר, נגמר. ככה זה נראה. כן, עקיבא.
לא לפי השיטה הזאת, אלא לפי השיטה הראשונה, אם אנחנו אומרים שנפלו ימים, אז אפשר להגיד שהקפיד, שזה בדווקא אמרו שהוא ישב שלושה ימים, פחות
מ... אני חשבתי על זה גם.
אנחנו מביאים על שבוע של אבל, וכמה
פעמים
הוכחנו שזה שבוע
שלי,
וזה לא
מאוד,
ואז הוא נפל.
כשהוא
שומע אחר כך צריך
לשבת שבע. כן, זאת הערה יפה, כן? בכל אופן, ממש דיון מפורש ברמב"ן בשאלה הזאת, כן? דיון האמת לא כל כך פשוט. אוקיי, אז בואו נעבור למשנה הבאה. זה קצת מחזיר אותנו לענייני קריאה, שאני מבקש לקרוא קצת על הרצף, וגם להשלים נקודות שלא כל כך עמדנו עליהן בשעתו, ו... נתחיל בקריאת המשנה, אין קוראין ולא חולצין, ואין מברין אלא קרוביו של מת, ואין מברין אלא המיטה הזקופה. שהאמת שחלוקת המשניות פה קצת מטעה, משום שבגמרא כאן המדפיסים חתכו את המשנה באמצע המשפט, אבל כדאי לראות את המשך המשנה בדף חב זין עמוד א'. אין מוליכים לבית האבה לא בטבלה ולא באיסקוטלה ולא בקנון אלא בסלים, ואין אומרים ברכת אבלים במועד, אבל עומדים בשורה ומנחמים ופותרים את הרבים. ולמה אני מדגיש את חשיבות הרצף? כי השאלה המרכזית שראשונים דנו בה, ואני מציע שננסה לעמוד על מערכת השיקולים שהנחתה אותה, זה על מה בדיוק מדברת המשנה הזאת. אם המשנה הזאת מדברת על אדם, על אבלות במועד, וזו דעת הרבה מאוד ראשונים, ככה מפורש בדברי הרמב״ם בהלכות יום טוב ובהלכות אבל. כמו אני אקרא את זה, בהלכות יום טוב הרמב״ם כותב בפרק שנייה פרק זין הלכה חב ג', כותב הרמב״ם לא חב ג' לכם. כן. הלכה רק שנייה, זה ברח לי, ולא חולצים ואין מברין. מאמון אישה, מאמון אישה, פרק זה לא יכול לבל. טוב, פרק זה עם יכולת יום טוב. זה אמור להיות פה, אם לא, אני אמצא את זה פשוט בכל תבל, אבל מיד, שנייה אחת, בסדר? זה בפרק ו', סליחה. זה בפרק ו', בהלכה חב ג', זה פשוט ו'. כותב הרמב"ם כך. אין מניחים מיטת המת ברחוב במועד, שלא להגיד את הספד, אלא מביתו לקיבור, ואין מתאבלים במועד. וכן אין קוראין ולא מברין ולא חולצין הכתב במועד על המת, אלא קרוביו שאין חייבים להתאבל עליו. וההמשך של הרמב״ם הוא המשך הגמרא, אבל הרמב״ם לוקח, מצטט את משנתנו, והוא פוסק אותה כעוסקת במועד. כן, דברים דומים מופיעים בלכות אבל, בפרק י' א', שם הרמב״ם כותב בהלכה ב', אין קוראים במועד ולא חולצים אלא הקרובים שחייבים באבל, או הקורא והחולץ על אדם, על החכם או על אדם כשר, או מי שהיה עומד בשעת יציאת הנשמה, הוא מברין הכל על החכם במועד, הוא מדבר על החכם, אבל ברור מדברי הרמב״ם שהוא מפרש את משנתנו כעוסקת במועד, ככה גם מפורש בדברי הרמב״ן בתורת האדם, שהנימוק המרכזי של הרמב״ן הוא הנימוק של ההקשר, הטקסטואלי. ראשי טובי הרמב״ן, פרק ג' במועד קטן, לדבר על מועד. זה נכון שזו מסגרת ספרותית, לא כל כך, זו המקום שבו דנים בכל דיני אבל, אבל המשנה בעצם בחרה, כבר עסקנו בזה, לדון דיני אבל במקום שלא נוהגים אותם, כשהם מצומצמים, זה קצת מכה את הקושי של התחום הזה של, שלומדים אותו, אבל וואה, זה ברור שהמשניות האלה מדברות על אבל, בעיקר הרמב״ם מתעקש, לכן הבאתי את המשנה בכ"ז, צריך לקרוא את המשנה הזאת כמשנה אחת. הוא אומר, במפורש בהמשך, שם, אז זה במועד, אז גם הרישה מדברת במועד. זו הטענה המרכזית של הרמב״ם. מה הנגזרת שיוצאת משם? שכל המגבלות של המשנה שאומרת שדיני קריאה, דיני חליצה, שהכוונה פירוש הרווח לחליצת הכתף, וגם סעודת הבראה דווקא במועד אלו נעשים בקרוביו של מת. לעומת זאת, אם זה לא במועד אלא זה ביום רגיל בשאר ימות השנה, גם אנשים נוספים, גם אנשים שהם לא קרוביו של מת, שהדברים אמורים גם על הקריאה וגם על סעודת הבראה, כשבקריאה יש חידוש יותר גדול מאשר בהבראה. אני חוזר לדברים שלמדנו פה הרבה ביחס לקריאה. קריאה בניגוד להבראה היא פעולה שהיא יסודו של דבר פעולת איסור. זוכרים את הגמרא שלמדנו בבבא קמא, שזה בעל תשחית, וזה פשוט פעולת איסור שהוא יהיה אסר ושהוא יהיה מותר, סליחה, באנשים נוספים. יש בו חידוש סעודת הבראה, יש בזה פחות מן החידוש שבדבר, אבל בכל מקרה לשיטת הרמב״ם יוצא, והדברים באמת מפורשים ברמב״ם, שסעודת הבראה כשהיא לא במועד אוכלים גם אנשים נוספים. כולם, כל מי שמשתתף בסעודה אוכל, לא רק אבל. במועד אנחנו מבבילים אותו לאבל בלבד. כנ"ל לגבי הקריאה, הקריאה איננה ג'סטה של, רק של האבלים, היא ג'סטה כללית. מה שאנחנו אבל כן רואים, וזה נצטרך לברר את המושג שעומד בשורש הדברים, המושגים לתו דיוק, שיש כנראה שתי רמות, גם בקריאה וגם בהבראה, שכן מצד אחד קריאה והבראה, אם הם כולם משתתפים בזה, אז עלינו לומר, זה לא אחד מניהוגי אבלות. אם עושים את זה אנשים שלא אבלים, זה לא ניהוג אבלות. מצד שני, אנחנו רואים שבמועד, היות ואנחנו מגבילים את זה דווקא לקרובים, סימן שיש בזה כן ממד של קיום שהוא דווקא תופס בקרובים ולא באחרים. כן, עקיבא.
לא חייבים להגיד שאם אחרים עושים סבור מנהיגה הרבנות, אבל שיש גם אפשרות לאנשים לצרף את עצמם בעבר.
אז אתה מציע את הניסוח הבא. בוא פשוט נגיע לגמרא, ואז אני חושב שנהיה יותר חכמים, כי נראה איך זה עולה הניסוח לתוך סוגיות הגמרא. אבל אני רק מאיר, אם הבנתי נכון את דבריך, אתה אומר, האבלים חייבים ואחרים זה רשות. אני עדיין חוזר, שגם אם זה רשות לאחרים, על קריאה יש פה חידוש, שכן לכאורה קריאה זה או חובה או אסור. שהוא יהיה רשות, יש בזה חידוש מסוים. אז בכל מקרה, כן עוקר בצורה מסוימת את הקריאה וההבראה מעולם האבלים, למרות שעדיין, אם זה חובה דווקא על האבלים, זאת אומרת, זה כן יש לו נגיעה מיוחדת עליהם, כן? נכון, לעומת זאת, סליחה, חידוש נוסף או דבר נוסף שעולה מפורשות מהקריאה הזאת במשנה, זה שיש הבראה במועד. עכשיו, בנושא הזה יש ראשונים, ואני מקרא את זה מהריטב"א, שמאירים שבירושלמי כתוב שאין הבראה במועד. ככה מפורש בירושלמי. הדבר הזה נדון, מי שרוצה לראות את בעלי התוספות, בכ"ד עמוד ב' למטה, בדיבור המתחיל אל הקרוביו. אומרים תוספות שם, מכאן משמע, זה שלוש שורות בסוף הדף. מכאן משמע שיש הבראה בלא אבילות, כגון ברגל. שיש הבראה, גם בזמן שניוגי אבילות לא נוהגים, ולכמן אמר, אפילו רבו שלמדו חוכמה, אינו יושב עליו אלא יום אחד, ותמהני, אם כאן יצטרך הבראה לשמוע רחוקה. כלומר, אם הבראה איננו מסדרי... מסדרי האבלות, אז למה בשמועה רחוקה שאין דיני אבלות גם אין הבראה? אולי יהיה הבראה, כן? ולא מצינו ברבי חייא שעשו לו הבראה, אלא כאמר לאל והולך כלי אחרי לבית המרחץ, ושמה לעניין הבראה החמירו משום כבוד החכם. יש לזה גם דיון בתוספות בדף חף, שם התוספות בדיבור המתחיל שכבר נתעסקו בו ברגל, זה הדיבור המתחיל הראשון בדף. תוספות כותבים, והרית דפרש לעניין הבראה חולק על מחזור מביטרי שפרש בשם רשי, שהיה אומר שאין עושים הבראה ברגל הועיל ולקע אבילות, ולאחר הרגל נמי לא יעשו הועיל ובטלה סעודה ראשונה. פירוש למספקה לי לרשי, היא הבראה במועד, היא לאחר המועד, ושם הבראה אינו עסקי רבים, הועיל ויחיד יכול לעשות, ועל הבראה פרש לכמן כל יום ראשון. עצוב, זה כבר נושא אחר. אבל יש פה שיטה שמופיעה, יש פה מחלוקת בין שני התוספותים, האם יש הבראה במועד. אבל כאמור בירושלמי מפורש שאין הבראה במועד, לכן אי אפשר לפרש את משנתנו כעוסקת במועד. ועל כן כותב הריטב"א, ואני קורא, הוא כותב וקשה על זה, שהרי בירושלמי אמרו בפירוש שאין הבראה במועד. דגרסינן אתם רבי פנחס דמח בחנוכה, עומד בחנוכה, רבי דוסה דמח בריש יערכה, אבדו נון אבריה סוף סודת הבראה, סבוע מימר דעתי דרבי עמי, אשכחון דלב מן דעתי רבי חוספאי דמח במועד, אבדו נאי הבראה, סברי מימר מן דעתי דרבי עמי, אשכחון דלב מן דעתי. כלומר, עשו הבראה ואמרו זה לא נכון, זה לא בסדר. הרי אמרו בפירוש שאין עושים הבראה במועד בחנוכה ובפורים. עכשיו הוא מעיר הערה מעניינת על מקום הירושלמי בדיון, ואין ספק כי התלמוד הירושלמי בקי היה בפירוש משנתנו. הוא אמר את זה, כשאתה לא יודע מסוגיית הבבלי, אז הוא אומר, הירושלמי יודע אם המשנה דיברה על המועד או לא, כן? ולכן הם אומרים, ועוד, כיוון דסייפה דמתניתין קטני, אין אומרים ברכת אבילים במועד, בכלל דרש עליו במועד, ההפך הגמור מדברי הרמב"ן. הרמב"ן אומר, הסייפה דיברה על המועד, אז כל המשנה דיברה על המועד. אומר הריטב"א, אם הסייפה הדגישה במועד, אז כנראה ש... הרי שלא דיברה על המועד. ואם תמצאי לא אמר, בסייפה כולם מתניתים קראי, גם הוא יודע דברי הרמב"ן, כן? אם כן תהיה כולם מתניתים במועד, דווקא דומיה דסייפה דכתיב בגבה, ועליקה למימר. למה עליקה למימר? אז אנחנו נצטרך ללמוד את הגמרא, כי דמוכח בגמרא בהדיה. ועד אין מעברים את עוד תקופות ושאין מוליכים אלה בסן אפילו בחולי, אז אנחנו צריכים ללמוד את הגמרא. אבל שימו לב שגם הריטב"א עובד על המתודה של הפרשנות הפנימית במשנה, אבל בעיקר הגורם המרכזי שגרם לו להציע פירוש אחר זה הירושלמי כפרשנות. ולכן הוא אומר, לפי כך הנכון בפירוש משנתנו כי פשוטה בכל עת ובכל שעה. ועד קטני שאין מברין אלא על מיטות זקופות משום חול נצרכה, וכאילו כאמר כשמברין אין מברין אלא על מיטות זקופות, דאילו במועד לקה הבראה כלל כדברי הירושלמי. ואף על פי שאמרו שהרבים מתעסקים בו במועד, זהו לעניין שורה וברכת רחבה, אבל הבראה לקה מכיוון שאינו נוהג אבלות כלל, וכיוון דהשת ביום קבורה לקה הבראה תו לקה לאחר המועד, מה שראינו בתוספות שם בדף חף, שלא נתקנה הבראה אלא ביום ראשון. ואז הוא מדייק, ולפי זה אפילו בחול אין מברים בחיוב אלא קרובים, ובחכם הוא שאמרו הכל מברים על הרפי שהכל קובע, וכך פרש רבינו שמשון. יש לנו כך מחלוקת פרשנית שהאמת יוצאת ממנה מחלוקת גדולה להלכה, האם הדין היסודי של הבראה וקריאה וחליצת הכתף הוא דין של קרובים, או האם דווקא במועד הגבלנו את זה לקרובים, אבל בשאר השנה זה דין כללי. כבר הגמרא מעלה את השאלה הזאת, וחלק ממחלוקת הפרשנית של הראשונים היא גם על ההצלבה בין הגמרא לבין המשנה. שכן, שואלת הגמרא, ואפילו חכם, והתניה החכם שמת הכל קרובה, זה הגמרת מהירה, הכל קרובה סל כדתך, אלא הכל כי קרובה, כף הדמיון, הכל קוראים עליו והכל חולצים עליו והכל מעברים עליו ברחבה. אז מה אתה אומר לנו שזה רק חובב של מת? הרי חכם של מת זה כולם. עכשיו כאן אני רק מעיר שלכאורה מעצם שאלת הגמרא היה מקום לכאורה לראות שהגמרא מסתברת יותר השאלה שלה לפי הפירוש של, תעזרו לי, הפירוש של הרמב"ן והרמב"ם או הריטב"א? של הריטב"א. שכן, במידה והמשנה דיברה על מועד, אז מה כל כך השאלה? במועד רק קרוביו של מת, כל השאלה כולה, חכם שמת, כולם קוראים, והדין הזה לא ייאמר גם, גם מתי? הוא לא ייאמר במועד, אז מה הסתירה? אומרת, לפי הריטב"א, אם המשנה דיברה בחול, אז היא קבעה שגם בחול היחידים שקוראים הם קרוביו של מת, זו סתירה חזיתית, וככה אומר עיר הריטב"א, אני קורא, כותב, ואם תאמר למאי דסול כדאי תך דמתנית, סליחה, הוא כותב ככה, הנה, הוא כותב, ולמאי דפרישית מתניתין דלומאי רהשת במועד, שזה פירוש הריטב"א שהוא אימץ, אלא הלכות קריאה כמשמע לן שפיר מקשה מכל העני, ההשוואה ברורה לגמרי, אבל למאי דמעסיק דמתניתין לא איירי אלא במועד ומשום כבוד מועד, אז מה בכלל הקושייה? יש לפרש דאחי פריך דקייבן דחכם וחבריו מחי ולקרוא עליהן בחול, דינו שיקרו עליהם במועד, כמו שקוראים קרובים, ומה ישנה? כאן הטענה היא, עקיבא, זה חוזר קצת לטרמינולוגיה שאתה השתמשת בה קודם, שלכאורה במועד אנחנו מאפשרים או דורשים שיקרו אנשים שחייבים לקרוא. והיות וכך, היות ואנחנו דורשים מאנשים שחייבים לקרוא, אין סיבה, אם יש חובה לקרוא על חכם, שלא לומר להם לקרוא גם גם במועד, כן?
זה כל מיני בעיה שכף הדמיון, מה זה כקרובה, כן? האם זה ממש
כקרובה? מצוין, אתה זוכר כמה שיעורים שמענו מאבא שלי, כל אחד בתורו שמע את החקירה הזאת? כן, הכף הדמיון, שהסיפור הכי טוב שמתמצת את כל העניין, זה מספרים שפעם הרב מבריסק אמר, אני אסביר לכם מה ההבדל ביני לבין רבי אוכבר. מכירים קצת את רבי אוכבר ליבוביץ, ברכת שמואל? כל מי שקורא את הרב מבריסק, זה גלייך, זה, 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 זה ישר, זה, זה, זה חלק, כן? איך פעם התבטא בפני אח של ישי, אמר לי, זה כמו חליפה שתפר אותה חיית בדיוק במידה הנכונה. וכל מי שקורא ברכת שמואל, הוא רואה הסתבכויות בלי סוף, הוא לא בטוח מה רב חיים אמר, זה כתוב בחצי משפט שרב חיים הופך להיות שלושה עמודים של ייסורים, מה הוא התכוון, כן? אז אומרים, דרך ההלצה, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל הדברים נראים לי אמת מבחינת שזה קולע, כן? שרמי בריס פעם אמר, אני אגיד לכם מה ההבדל ביני לבין רבו חבר. הוא אומר, שנינו שמענו מרב חיים אותו שיעור. ישבנו לפני רב חיים, ורב חיים אמר בשיעור ששולחן דומה לפרה. אז אני אמרתי לעצמי, למה רב חיים מתכוון? לפרה יש ארבע רגליים, ולשולחן יש ארבע רגליים. ורבו חבר מנסה לחלוב את השולחן. אז זו שאלה, כף הדמיון, עד כמה הוא דומה, כן? ואתה צודק, אני אחדד מיד על דרך הלימוד של אבא שלי, הבחנות פנימיות בתוך הדברים, אבל בעצם מהי הטענה? שאם המשנה אומרת שקרובים הם קוראים במועד, והברייתא קובעת שחכם שמת הכל, הם גם קרובים, הם גם אמורים לקרוא, כן? עכשיו, לבוא ולהגיד שהם כלולים בקרוביו של מת, זה כנראה אי אפשר להגיד. מצד שני, בואו ננסה להבין מה יכלו לכאורה לתרץ. הרי אם קוראים על חכם של מת כי אתה נחשב קרוב שלו, אז גם היה מקום, היה אפשר להגיד תיאורטית, או זה בדיוק הקושיה, שהיה מותר לך גם כן לקרוא במועד, אני אתאר את הדברי הרמב״ם בצורה הבאה. מבחינה למדנית, חובת הקריאה על חכם שמת מוצא כחובת קריאה מדין קרוב. ולכן, היות וקרובים קוראים מועד, אז גם אתה היית חייב לקרוא. מצד שני, הגמרא סברה שהקרבה הזאת לא נכנסת בביטוי קרובה של מת. ולכן היא תוהה, והיא אומרת, למה לא? כשאני אומר, היה בא מישהו ואומר לי, גם הם כלולים, כנראה הם קרובה של מת, אז כנראה שהגמרא סברה שאי אפשר לומר את זה, אבל מבחינה מושגית, זה ברור שיש פה קרבה מושגית, זה קרובה וזה קרובה. אני יכול להגיד בתור קרוב של מת, זה, של חכם, סליחה, זה באמת שאלה גדולה מאוד, למי החכם שייך? הוא שייך למשפחה שלו, הוא שייך כל העולם, כאילו, זאת שאלה גדולה מאוד, זה שניים מערכת זה מטלית, כאילו, כשסבי הרב נפטר, התאבלו עליו המוני בית ישראל, ומה, אין לו ילדים שמתאבלים עליו בצורה אחרת, ואין בגדו משהו אחר, כן, ואני אומר, זה מתח שאתה חי איתו גם בחייו, כאילו, של מי הוא? שלנו, שלו, כן, זה... אבל בכל מקרה, זה ברור מלשון הגמרא, שבדי יותר נוח לשיטת המצווה, זה פשיטה. גם לשיטת הרמב"ן, כנראה מה צריך לומר, כאמור, אני מסכם את הדברים. שהלשון שהכל קרובה, או כי קרובה, ולכן הכל חולצין, אז ההנחה היא שזה אמור להיות גם במועד, רק שזה לא נכנס במילים של הברייתא, של המשנה, ותראו את הקושייה. אומרת הגמרא, לא צריך, עד עליו חכמו. או בלשון אחרת, מה אומרת הגמרא? שחכם שמת במועד, מה באמת הדין? כולם קוראים עליו גם במועד. זה מה שהגמרא אומרת. עכשיו, אתה יכול לומר בשלב הזה של הגמרא, כי גם זה נכנס במילים קרוביו של מת. או אתה יכול לומר שהמשנה לא דיברה על חכם, היא דיברה על אדם רגיל. אבל הגמרא ממשיכה, שאומרת הגמרא, והיא אדם כשר או חיובי מחייב למקרא, מה זה עוזר לך שהוא לא חכם? בתניא, מפני מה בניו ובנותיו של אדם מתים כשהם קטנים, כדי שיבכה ויתאבל אדם כשר, אז הגמרא מתחלחלת. יבכה ויתאבל ערבון הקשה כל מיני, כלומר, אתה הורג לאדם את הילדים שלו כדי שהוא יבכה ויתאבל, מה ריבונו של עולם, איך זה יכול להיות? אני יכול להגיד שהתשובה לא ממש מניחה את הדעת גם כן, כי אומרת הגמרא, אלא מפני שלא בכה ויתאבל על אדם כשר, שכל הבוכה הוא מתאבל על אדם כשר, מוכלים לו על כל עוונותיו, בשביל כבוד שעשה לו. כן, כאן הגמרא מתארת רעיון שאני אומר קשה לקבל אותו, אבל צריך אולי להמתיק קצת את הגלולה המרה, לתת איזה רקע מסוים שברוך השם זכינו שאנחנו לא חווים אותו, והכוונה התמותה הגבוהה של תינוקות זה ירד ברוך השם, זה לא האחוזים שזה היה פעם. אני לא מדבר לפני 1,000 שנה, סבתא שלי עליה שלום נולדה למשפחה עם 11 ילדים, 5 מתו ממחלות עוד לפני השואה, חלק מת בינקות, אחות מתה משחפת בגיל 20 ומשהו, כאילו, היו מתמודדים עם תמותה מאוד מאוד גבוהה של תינוקות, וזה מאוד ברור לכל מה שקורה שולחן ארוך, ואפילו בשולחן ארוך עוד לפני הרב טוקצ'ינסקי, הוא רואה שם שאלה, אם קוראים על קטן, יש דיון אם צריך לקרוא על קטן, אתה מגיע אחרי זה מנהגי ירושלים, לא הולכים לבית הקברות, לא הולכים ללוויה, לא יודעים איפה הוא קבור וכולי, אני זוכר מייסי נורא שהיה בארץ ציון, שמת באחד המשפחות של האברכים, מת תינוק, מוות בהריסה, ורב עמיטל, שהיה לו רקע הונגרי, וגם יותר מושרש במנהגים הירושלמים, אמר לי, לא, כאילו, לא יתאבל יותר מדי, לא הולכת לבית הקברות, גם צריך לדעת שרב עמיטל נפטרו לו כמה נכדות ממחלות, ואבא שלי, האמריקאי, אולי בא גם מתרבות אחרת, הלך להלוויה, והספיד, וכאילו ראית תרבויות שונות שמתייחסות למות תינוקות. עכשיו, כשאתה חי בכלל בתמותה גבוהה, בטח תמותה של תינוקות, ואתה לא יודע לתת הסברים רפואיים, אתה לא יודע להגיד שהוא מת בגלל החיידק כזה, הווירוס הזה, מגיעים הסברים כאלה. אני לא אומר שזו שפה שאני מדבר אותה, שהיא נוחה לי, כן? כנראה מוות של תינוק, אני מתחלחל, אבל הם מדברים על זה יותר כמעין הפלה, כמעין בן אדם שלא באמת זכה להתפתח, ובדי לא, אל תראה את עצמך כי זה אב שקול, ופה מכניסים כל מיני נימוקים וגורמים, וכאן בעצם מה שנאמר זה סוג של מידה כנגד מידה. דיינו, אתה לא מעריך חיי אדם, בוא נעשה להבין מה זה לא לפקוט על אדם כשר. ותראו מה מטלטל את כל עם ישראל בימים האחרונים. אז זעזוע ממה שקורה לשלושה נערים צעירים. זה מטלטל את האנשים. אני חושב שאני לא זוכר את הצבא כל כך מזועזע ומטולטל. אבל אתה שומע את השפה של הקצין, אתה רואה את הפוליטיקאי. יש לי בן במודיעין שמאז האירוע הוא לא ישן ולא אוכל, הוא רק יושב בחמל שם, ואתה רואה כשהוא בקצה, כשהוא בא הביתה, כשהם מוטרפים, כאילו, אדם כשר, זה בעצם לבכות על מות האדם, זה אדם שחי חיים הגונים, לא הגדרנו עדיין מה זה אדם כשר. אני אומר לך שיש מחלוקות עצומות בראשונים, מי נחשב אדם כשר? אבל אדם כשר זה אדם שחי חיים הגונים, נורמטיביים, ואתה לא בוכה על זה, אתה כאילו לא מעריך את החיים. אם אתה לא מעריך את החיים, אז אומרים, אתה לא ראוי שאתה תקבל חיים. זה סוג של מידה, כנגד מידה. אתה לא בוכה על אדם קשה, אז אתה תפקיע, כמו, אתה תלמד בדרך הקשה, לא נעים לגד, אתה תלמד בדרך הקשה מה זה חיי אדם. מה זה הצער על אובדנם. זה, גדעתי ככה, זה הקריאה שמה שהסוגיה הזאת מנסה לומר. ובכל מקרה, מה שעולה מדברי הגמרא הוא שהגמרא עומד טוענת, ופה שימו לב מבחינה מושגית לדברים. הגמרא טוענת שמכאן ראיה שחובה לקרוע על אדם כשר. רק בעיה אחת טקסטואלית. המילה לקרוע לא מופיעה בכלל בדברים. שימו לב, כתוב פה באיזשהו מקום שחייבים לקרוע? לא, כתוב משהו אחר. ש... כי יש אדם כשר, מה אדם חייב לעשות? לפקוט ולהתאבל. וכאן אולי מגלים את הפתח המושגי להבחנה בין חובת הקריאה על חכם לבין חובת הקריאה על אדם כשר. וחכם זה בנוי על הרעיון שאתה קרוב שלו. אני רוצה קצת יותר להסביר את הרעיון הזה. זה רעיון שמופיע המון בספרות חז"ל. הוא בנוי לתפארת בהלכות תלמוד תורה ברמב"ם. וזה הרעיון שיש יחסי הורות ממש בין רב לתלמיד. עכשיו, לא הגדרנו מי זה החכם הזה, אני כבר אספר שבשולחן ערוך זה בסוף מתגלגל לרבו המובהק. ככה זה מתגלגל. ועל הרב המובהק, אתה קרוב שלו, או אם זה גדול הדור, אולי הוא הרב של כולם, כן? כאילו חכם שמת, לא מספיק שהוא אדם הגון, לא צריך להיות מישהו בקנה מידה רציני מאוד. וכאן השפה שמדברים בשפת קורבה, משום, אני חוזר לפשוט לשון המקורות, אבא שלך מביא אותך לחיי העולם הזה. נכון, הוא מביא אותך לחיי העולם הבא, וכולי וכולי וכולי. אבל אדם כשר הוא לא קרוב שלך, הוא לא נתן לך משהו. זה פשוט להעריך בן אדם, זה להעריך, הייתי אומר, זה להעריך חיי אדם. אם אתה רואה מוות וזה לא מכה אותך, משהו, סליחה על הביטוי, לא בסדר איתך, כן? אתה לא מבין מה זה בכלל חיים, אתה פוגש מוות בלי צער, אבל זה מה שעולה הוא שאתה לא חייב להתאבל עליו, כמו שאתה חייב, מה לעשות? לפקוט. או כן להתאבל, אבל אתה לא צריך לנהוג נהוגי אבלות, אתה צריך לפקוט. עכשיו, מה מתברר אם כך? שאם הגמרא חושבת שיש חובה לקרוע, שהקריאה על אדם כשר איננו נהוג אבלות, אלא מהו? מסדרי הבכי והקינות, הייתי אומר. כשאנחנו עושים בכי ציבורי, אנחנו רואים אדם מת, אנחנו צריכים לקרוע. אבל זה לא נהוג אבלות. זה לא מדין קורבה, זה מדיני הבכי. נבדוק מיד בהמשך, נראה דרך ראשונים, כל מיני גדרים הלכתיים, נראה אם הם רוכבים על ההבחנה המושגית הזאת. כן, עקיבא.
כן, אולי מחזק את זה, הלשון של הגמרא זה שמוכנים הקורבנות בשביל כבוד שעשה לו. כבר ראינו לגבי חלק מהעניינים של מנהגי עבר על אב ואם, שזה דין כבוד ולא עבר באופן מובהק, ויכול להיות שאתה יכול לדחות חזק את הלשון הזה בגמרא, להשוות כאן לשם,
ואני מקבל לגמרי. אני אומר, צריך כבוד לחיי אדם. זה מה שצריך. כבוד לחיי אדם.
אני חושב שאתה מחלק, אני יכול להגיד שזה לאו דווקא מדין האבר באופן מובהק, אלא דין של כבוד האדם.
כן, אני אגיד לך את האמת, שהייתי שמח יותר להכניס את מה שאמרת, לא על אדם כשר, אלא יותר על חכם. ולדחוף לכיוון הכל קרוביו, רק לרבו מובהק. כאילו, זה אולי תלוי בשאלה, בוא קצת ניגע בה. מה ההגדרה של אדם כשר?
פה זה לא קרובה, זה קשור עם הכבוד, כאילו...
אני שומע.
כמו ששם יש להורים דברים מעבר כן. להלכות אבל שהם כאילו אבל קלאסיים, אז כאן גם נאמר על כל אדם כאשר...
אז בוא נאמר את אולי בצורה אחרת, בסדר? בוא נראה אם נמצא את ההגדרה ביחד. כשאתה מתאבל על קרוב, אני חוזר לרעיון שזה אבל של המשפחה. בעצם חלק ממך מת, כשהקרוב שלך מת. בעיקר אני מדגיש שיש לך משפחה בנויה, כשלון הירושלמי, זה כמו קיר, שכל אבן תלויה באבן האחרת, כשמוציאים אבן אחת, כל הקיר מזדעזע. טטס. כל הקיר מזדעזע, היסודות נעשים רעועים. זה כמו להבדיל, להבדיל, אבל אתם יודעים שהתקבולות האלה מופיעות בחז"ל. אני זוכר את החוויה הזאת, שיש הריון, ועומד ילד להיכנס למשפחה, את הילדים הגדולים מתחילים להבין שכל אחד מהם צריך לזוז, זה נדעי כמו שאומרים בצבא, לימים שור, כאילו, כל אחד צריך לזוז אחד שמאלה, אחד ימינה. אני זוכר אחד מהילדים, כשהיה זו הילד שביעי או משהו, אחד מהגדולים, פתאום אומר, רגע, אז איפה הוא ישן? אין מקום, מה, מישהו עובר חדר? כאילו, משפחה בנויה על מארג בין בני המשפחה. אז כשאחד מת, משהו בך מת. כשמת אדם כשר, לא מת ממני כלום, אני לא מכיר אותו. אבל הוא אדם כאשר שמה אני לא בוכה לא על עצמי ולא על עליו באופן אישי. אני כאילו כמעט אני אגיד אני בוכה על עצם זה שיש מוות בעולם. אני בוכה על זה שחיים נחרטים, לא כי משהו ממני מת, כן? אני בוכה, אני יודע, תקרוא קצת בכתבים של סבא שלי על אבלות, כן? הוא מאוד אהב את המשבר האקסיסטנציאלי. בעצם אני כל אחד שמת, אני מבין שגם יום אחד גם אני אמות, כן? כמה שאני לא מאמין בזה, כן? או לא חווה את זה, כן? אבל זה כאילו, זה משהו יותר פילוסופי, אבל בכל זאת צריך לפקוט על זה. כאילו צריך להיות במשבר מדבר כזה, אי אפשר להיות בסורת אדיש לדבר כזה. אבל כן, אני חוזר ומדגיש, השפה של הגמרא כאן היא שקריאה על חכם, זה מבין שאתה כמו קרוב שלו, אתה מאבד משהו כשהחכם מת. ואילו הקריאה על אדם כשר זה מסדרי הבכי, מסדרי האבל על המוות. ואז ממשיכה הגמרא ואומרת, נבדוק אחרי זה בשיטות הראשונים, איפה הם משכו את זה. אבל אומרת הגמרא, זה לא, אדם כשר הוא. עכשיו כבר אני אומר, פה ודאי, כל מה שאמרתי קודם לא נכון פה. כי קודם אמרתי, אולי קרוביו של מת זה גם על חכם, כי הכל קרוביו. באדם כשר, הגמרא לא טוענת שאתה קרוב שלו. ולכן, בעצם ברור שהגמרא כאן, היא הולכת רק למקום, המשנה לא דיברה על אדם כשר. עכשיו תראו מה לדבר האבסורדי שהמשנה מגיע, אני חייב, הגמרא מגיע. שואלת הגמרא, אם בקאי הטעם בשעת יציאת נשמה, חיובים לך, גם אדם לא כשר אתה חייב לקרוא עליו, מתה בשעת יציאת נשמה. ותניה, עכשיו תראו את הנימוק, הנימוק הפלא פלואים. רבי שמעון בן אלעזר אומר, העומד על המת בשעת יציאת נשמה, חייב לקרוא, למה זה דומה? לספר תורה שנשרף, שחייב לקרוא. עכשיו, תראו את הדבר המוזר, זה אדם לא כשר. תראו, אני מבין, אומרים לי, מת, הופכים לזה אמנו ירבח. נשרף ספר תורה. אבל מת אדם לא כשר. טוב, אז צריך לראות מה הגדרה של אדם כשר, ואז לראות מי הוא לא אדם כשר, כן? אבל זה אחד אפילו לא קשר, כאילו, וגם הוא, שימו לב, דומה לספר תורה, כן? מה אתה אומר, חנוך?
זה בעצם שלוש דרגות. בדרגה הראשונה, הלא קשר, בעצם אתה מדבר רק על החיים כחיים. זאת אומרת, לא מה הוא עשה עם החיים שלו. ואז אולי, כאילו, התורה שתורת חיים, כאילו, לא יודע.
אני חושב שתגיד משהו קצת אחר, ואדם לא קשר, בשעת יציאת נשמה, אני גם בוכה על מה שהוא החמיץ בחיים שלו. וגם על זה בוכים, דרך אגב, גם על זה יש בכי.
גם פה שיש
זה... אז בואו, אני אתן לכם קצת פירושים לדבר הזה, בסדר? כאילו... יפה, אז האמת שיש לנו כמה וכמה פירושים לעניין הזה, של מה הדימוי של יהודי כספר תורה. ורק אני רק אגמור את הגמרא, אז הגמרא אומרת, אני קורא, דלה קייתה, שעת יציאת לשמה. סוף דבר, על מה מדברת משנת מועד קטן? היא מדברת על אדם שמת ולא הייתה נוכח ביציאת נשמה. זה סביר. למרות שצריך לזכור שבזמנם מתו בבית. אז יש להניח שיותר אנשים היו נוכחים. אבל זה סביר. הוא לא אדם כשר והוא לא חכם. ועל זה בחרה המשנה לדבר, כן? כאילו, יש לזה משהו שהוא ודאי קצת לא נוח, כן? כאילו, קצת קשה לקבל את הדברים האלה. אבל בסופו של דבר, מה נמצאנו למדים מהסוגיה כאן? אני חוזר על המדרג. אם אתה בשעת יציאת נשמה, חנוך, אני הייתי אומר, בשעת יציאת נשמה, אתה פוגש את המוות, אתה פוגש את מלאך המוות. כלומר, יכול להיות שעל האדם הזה אין מה לפקוט. אבל אתה בוכה על, על זה שמלאך המוות מבקר אנשים. ו... זה ראשון. אחרי זה יש מעבר השני חכם שכל קרוביו. ובתווך מה יש לנו אדם כשר. עכשיו רואים בעליל, זה מדיני בכי ואבילות. מה הייתי אומר? באדם כשר אתה בוכה על, על האדם אולי. ואדם לא כשר אתה לא בוכה על האדם. ולכן זה דווקא... כלומר, בקרובם אתה בוכה על אובדן הקרוב שלך, ואדם כשר אתה בוכה על החיים, וכאן אתה, אתה בוכה כי פגשת את מלאך המוות, כאילו, וראית איך, איך נקראים חיים יהודים. עכשיו פה בוא נראה קצת הגדרות, בסדר? הרמב"ן בתורת האדם, הוא אומר דברים לדעתי די מזעזעים, אבל כותב הרמב"ן בתורת האדם, מה זה יהודי כספר תורה? אומר הרמב"ן, זה גם פה כף הדמיון, קלמן, פרש רש"י ז"ל, שעדיין היה זה יכול ללמוד באב ספר תורה. ופה זה ברור שהשפה הזאת, שאתה בוכה, או אתה קורא, סליחה, על, על ההחמצה, על הפספוס. כלומר, אתה רואה אדם שאתה יודע מה הוא היה יכול להיות, והוא לא עשה את זה. זה הספר תורה שנקרא, זה לא שהוא ספר תורה, והספר תורה נקרא, אלא כל יהודי יכול להיות ספר תורה, והוא לא עשה את זה. זה הקריאה. היה יכול ללמוד ואהב ספר תורה, אתה בוכה על ההחמצה, עדיין היה יכול ללמוד. אז זה מאיר רמב"ן הערה שאני חושב שמאוד קשה לקבל אותה. היום אין פה נשים, אבל כותב הרמב"ן, ולפי הפירוש הזה נראה שאין מצווה זו נוהגת בנשים, כי הן פטורות מתלמוד תורה. הרמב"ן דוחה את זה לשמחתנו, כן? זה גם איתך בשולחן ערוך. וקשה הדבר לומר שיקרו על העתיד. קודם כל הוא אומר, לא קוראים על החמצות, קוראים על עכשיו מונדיאל, זה משחק של החמצות, אתם יודעים את זה, נכון? כל, כמעט, אני רואה את הבן שלי, כל זמן רואה, אני אומר לו, כל 0-0 זה היה משחק שלם של החמצות, כן? לא, לא קוראים על העתיד, קוראים על, 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 על מה שהיה, כן.
אז מה הקישור לציאת השמה? זאת אומרת, למה...
זו שאלה טובה, כן? עכשיו הוא ממשיך ואומר כך, ועוד אם מן הדין, אף בספר תורה הם קוראים, צריכים אותה גמרא בהמשך, אלא בזרוע, וכמעשה ישעיה, לא קוראים בכל ספר תורה שנשרף, זה רק אם הוא נשרף בסיבות מסוימות. ולי נראה, תשמעו את דברי הרמב״ם, שהנפש בגוף כהזכרות בגבילים. כמו שיש קדושת הקלף וקדושת האותיות, אז גם הוא אומר, האדם בדימוי דומה לכך, יש לו גוף ויש לו נשמה. ומשל באלמה הוא לומר שהוא הפסד גדול וחרדה רבה. וחייב אדם לקרוא עליה כאילו נשרף ספר תורה לפניו. כן, בא רמב"ן ואומר, הטראומה של ראיית מוות, להיות נוכח בשעה שאדם עוזב את העולם, זה טראומה שהיא דומה לטראומה של ראיית ספר תורה שנשרף. זה לא שהאדם הוא ספר תורה. ואז הוא ממשיך ואומר, הנה מי יש לומר, כשם שקוראים עליה, כך קוראים על מקנה מצוותיה. ושימו לב, זה אדם אדם לא קשר, אבל עדיין קורא לו מקיימי מצוותיה. גם זה סוג, זה ספר תורה לא איכותי, נקרא לזה ככה, אבל גם זה משהו, זה יהודי, כן? שבשריפתה עובדים מצווה של כתיבה, ובמיטת עושה עובדים מצוות של מעשה. היא ככה, כל אדם מישראל קוראים, אפילו על אישה. ופה אני רק לוקח אותנו לסימן שיזי ביורדיה, פשוט יש פה סיכום טוב של הדברים, כן? מה ההגדרות בדיוק של האנשים האלה? אז כותב הטור, וכתב הרב רבינו יונה, דווקא באדם שאינו רשע, אבל אם הוא רשע וחשוד, אין לקרוא עליו. והרב רבינו מאיר מרוטנברג כתב, שעל הכל חייבים לקרוא, חוץ מעל משומד עובד עבודה זרה, הוא עובר על אחת מכל מצוות שבתורה להכעיס, שהוא חשוב כמשומד. אבל אם אדם עושה לפעמים... עבירה, ומדגיש, האחרונים מדגישים, אם זה לפעמים, עבירה. לתיאבון, או שמניח מלעשות מצווה בשביל תורח על, כגון זה חייב לקרוא עליו, כיוון שאין נוע כופר בתורה, אינו עושה להחיף. ויש פה דעה, דעת המרה מרוטנברג, העיקר שהוא לא משומד. על כל יהודי צריך לקרוא. למה זאת, יש רבנו יונה אומר, לא, אם הוא רשע או חשוד, לא קוראים עליו. זה צריך להיות אדם, ואז מה אני חייב לעשות לקשר, כמובן, מה לעשות לו? לשדרג אותו יותר, בדיוק. מה, אני חייב לשדרג אותו קצת יותר, כן? והוא ממשיך ואומר, והטעם שקוראים על כל אדם בשעת יציאת נשמה וכו', שדומה לספר תורה, מביא את רש"י והרמב"ן, ואז כותב הבית יוסף, אני קורא, ובפירוש רש"י שבידינו אין כתוב כמו שכתב הרמב"ן בשמו, כתוב משהו אחר. שבפרק רבי אליעזר כתב בספר תורה שנשרף, אף נשמת ישראל הניטלת דומה לו שאין לך רק שבישראל שאין בתורה ומצוות. כך הוא מתבטא. ובפרק אילו מגלחין כתב לספר תורה, זה תורה קרויה נר, דכתיב כי נר מצווה ותורה אור, ונשמה נקראת נר. דכתיב נר השם נשמת, נשמת אדם. והשתה לפי מה שפרש בפרק אילו מגלחין, פשיטה שעל אישה נמי חייב לקרוע, שרי נשמה קרויה נר, לא שנה דאיש, לא שנה דאישה, וגם למה שפרש בפרק רבי אליעזר, גם אישה איתה במצוות, וגם בתורה איתה, ולכן... או פשיטה שקוראים על נשים. אבל אפשר לראות, אני אנסה קצת לסכם את המחלוקת כאן, שהדיון הוא מדמים אדם שהוא לא קשר לספר תורה, והשאלה היא למה הכוונה. האם הכוונה על שום הפוטנציאל שבו? האם הכוונה כי זה סתם דימוי? האם הכוונה כי יש גם באדם הלא קשר הזה, יש בו ניצוץ אלוקי, חלק אלוק ממעל, גם הוא, הרב קוק ודאי ראה ניצוץ אלוקי בכל יהודי, ראה משהו טוב בכל אחד, כן? כל יהודי, גם אם הוא נראה לך עבריין, הוא יהודי קשר, כן? זה ברור שהרב קוק במחלקה, שכל יהודי פה הוא קשר, כן? מה שאני רק אפנה תשומת הלב, יש קובץ של ישיב האוניברסיטה, שנקרא בית יוסף שאול. ויש קובץ אחד שיצא לעיני סתם, ושם פרסמו כתב יד של סבא שלי מהחלק האגדה שהוא אמר בדרשת היורצייט בתשי"ט, שהכותרת הייתה יהודי דומה לספר תורה, ושם יש 40 עמודים הרב שהוא מנסה לפתח את ה... על יהודי פשוט, כן?
סתם יד, זה ספר תורה.
סתם יד, זה כתוב פה. מה שכן, אני רק אעיר, הדברים שם קצת רפרפתי בהם היום. מה, סליחה? יש לך, קצת רפרפתי בזה היום, אז הוא, זה מאוד מאוד משתלב בהגות שלו, הרב מדבר על כך שקדושה נוצרת בידי אדם, אין קדושה שנוצרת ללא אדם, ולכן הוא עושה שם שני מהלכים. מהלך אחד הוא שאם בני אדם מקדשים דברים, זה אומר שיש למקדש את ה... את הקדושה בעצמו, ובית הוא מדבר על כך שאדם צריך, כמו שצריך לקדש את הדבר, אדם צריך לקדש את עצמו. זה לא שאתה קדוש, צריך לעבוד על זה וצריך לטפח את זה, והוא מדבר שם על קדושת הקלף שבאדם, על קדושת הנשמה, וזה מתפתח כמו לדרך הדרושים. כן,
לכאורה כשזה לא קרוב, החובה של הקירה יותר חזקה מאשר כשזה קרוב, שם אתה קורא המדינה
אז זה נראה לך יותר.
כאן דובר על ההפסד של האדם, כן, שהוא ספר תורה. לא דימו את ההורים
לספר תורה. אני חושב שלא צריך לדמות את ההורים לספר תורה. בהורים אתה בוכה על ההורים. אני חוזר. שמה צריך דימויים? תשמע את הדימוי. בעצם למה שאני אבכה עליו? אני בוכה עליו כי הוא אולי יותר ממה שחשבת. או אני בוכה על ההחמצות. על ההורים שלך אתה בוכה עליהם.
לא, על האובדן האישי. כשאתה רואים את
הבוחר, האובדן האישי,
פה בעצם אתה בוחר על משהו,
לכאורה,
באדם יותר גדול מאשר
האובדן הסובייטיבי. נכון, נכון. ולכן אני חוזר, זה לא קריאה של אבל, זה קריאה של בכי. והשאלה, האם בוחים גם על כל אדם? כלומר, אני שאל את השאלה בצורה הבאה, האם הקריאה על אדם קשר, שהיא מסדרי הבכי, והקריאה על... בשעת יציאת נשמה, האם יש להם יסוד אחיד, או שגם הם נבדלים אחד מהשני? עכשיו, זה, כלומר, האם יסוד של דבר זה אותו דין? עכשיו, זה יכול להיות תלוי בחידוש של הרייבד, שהרייבד הציע אותו על השורה הבאה בגמרא. אני קורא את הגמרא, אומרת הגמרא, כי נח נפשי דרב ספרה, לא קראו רבנן עליה. למה? אמרו, לא גמרי לה מיניה. מה למדנו ממנו? למה שנקרא עליו? כלומר, מה היה ברור להם? שאני אדם קורא, רק על רבו. עכשיו, עוד לפני שנראה את הסיפור ואת הפירושים שלו, שואל הרייבד שאלה פשוטה, שיקרו עליו מדין אדם.
קשה.
מדין אדם קשה. אוקיי, לא למדת ממנו, אבל מה, אין דין אדם קשה? ועל זה מביא הרמב״ם בשם הרייבד, סליחה?
לא
אפשר לתת נשמה. אז אומר הרייבד, אני קורא, איקה למידק, והרב ספרה אדם קשה רבה, והכל קוראין על אדם קשה, אפילו בחולו של מועד. והרב רבי אברהם בר דוד זל מתרץ, דען אמילי באותן שעומדים בין מיטה לקבורה. הוא לא יכול להגיד בשעת יציאת נשמה קלמן, מאיזו סיבה? כי אז לא צריך אדם כשר בשביל זה, אפשר להיות אפילו אדם לא כשר, כן? אבל הוא אומר, אבל אלו החכמים לא היו שם בשעת פטירתו של רב ספרא. ולאחר קבורה באו, ואינם חייבים לקרוע באדם כשר, והם היו סבורים דחכם נמי כאדם כשר ותעולה, אלא אם כן היה רבו. אבל כאן מחדש הרייבד ההלכה, שלפי מיטב הבנתי מאוד מאוד מקרבת את אדם כשר לשעת יציאת נשמה. לנו הקריאה על אדם כשר זה בתנאי שהוא נעשה מתי? בין שעת מותו לבין הקבורה. יש בטור, הוא כותב, אני מקריא מגבלה נוספת שהוא מציין לה, שחולק עליו הבית יוסף, אבל כותב בטור, ואם אינו עומד בשעת יציאת נשמה, אם הוא אדם כשר, שאינו חשוד על שום עבירה, ולא על שום ביטול מצווה, ולא עושה אני שומני, כמו קודם ראינו, מהרם אומר, העיקר שהוא לא משומד, רבן יונה אומר שהוא לא חשוד, כשאני חוזר לדברי רבן יונה קודם, הוא כותב, אינו רשע, כאן אומרים, לא, הוא נקי, אבל מה, זה אדם כשר, כן? אז הוא כותב, חייב לקרוע עם ידה בין מיטה לקבורה, והרמב"ן כתב, אדם כשר צריך לקרוע בפניו, ייראה שאינו מחייב, אלא, כלומר צריך לראות את הגופה, ייראה שאינו מחייב אלא בפניו, ואדוני אבי הראש זל כתב סתם בין מיטה לקבורה ולא אמר בפניו. אז זה חולק הבית יוסף, והבית יוסף כותב שלדעתו אין הבדל בין לשון הרמב"ן לבין לשון הראש, כן, כותב הבית יוסף, אני קורא לא חש לקמחה, כלומר זה לא מדויק כמו שהוא כותב, שרימש כתב הרמב"ן דינו חייב לקרוא אלא בפניו, דווקא היינו ממש כתב הרייבד, דרך אבי לקרוא, לא עומדים עליו במיטה לקבורה, וגם הרמב"ן וגם הראש מצטטים את הרייבד, ולכן הוא כותב, כיוון שכן, הדבר ברור שאין שום חילוק בין הרמב"ן להראש, ובין מיטה לקבורה שכתב הראש, היינו בפניו שכתב הרמב"ן. ולכן אני שואל את עצמי לפשר המגבלה הזאת, ובעיקר אני אוסיף, שמה שמתברר, שעל חכם לעומת זאת, חייבים לקרוא כל שלושים. ונראה בסיפור של רב ספרא את מתי בשלושים. זה כבר ממשיך לחדד בדיוק את הנקודה היסודית שנאמרה קודם. שעל כל הקרובים חוץ מאבי ואמו עד מתי אדם קורא כל שלושים. אני מזכיר לנו, למדנו את זה בגמרא בדף למד על שמועה רחוקה, זוכרים? שהשמועה רחוקה לא קוראים. אבל על שמועה קרובה קוראים. וראינו שקריאה על כל הקרובים הוא עד שלושים. על אבי ועל אמו ראינו בנושא הזה מחלוקת אדירה בין הרמב״ם שאומר שלושים, גאונים שאומרים י' ב' חודש, והרמב״ן שאומר לעולם, ואנחנו פוסקים לעולם על אבי ועל אמו, כן? אבל אם נחזור לדין של כל המתים, חכם שמת הכל כקרובר, אז זה עובר לשלושים מהסיבה הפשוטה שזה דומה יותר לקריאה על קרובים. על קרובים, היות וכך, זה עד שלושים. נו, מה, אדם כשר הוא עד שעת הקבורה, כי ביסודו של הדבר זה דין אחר. זה לא דין קורבה, זה דין בכי, סדרי בכי. עכשיו, מתי הבכי נעשה? הבכי נעשה עד הקבורה. או בוא נאמר את זה בצורה הבאה, זה דין שקרוב יותר לדין שעת יציאת נשמה, רק מה עשו? יש הגדרה יותר רחבה למה נקרא שעת יציאת נשמה. באדם שאיננו כשר, אני אומר שעליו לא צריך לבכות, אז על מה אתה בוכה? על מלאך המוות שבא, אז כשאתה רואה את מלאך המוות אתה בוכה. לעומת זאת, מה קורה באדם כשר? כשאתה רואה אותו, גם עוד שלא היית כשמר, אז אתה רואה אותו מת, המפגש עם המת הוא מה שמחייב לבכות עליו. אז דווקא בפניו. וככה זה ברור שעובר טריז מאוד מאוד חד בין אדם כשר ושעת יציאת נשמה לבין הקריאה על חכם. זה ממש יוצא מתוך המושגים וכו'. זה אולי מתחדד עוד מדברי הרמב"ן שחולק על הרייבד. כן, בבקשה.
אז אני יכול להמחיש יותר איך את העניין הזה של כשהקופה נמצא בפניך, אז כמו ספר תורה. כאילו, מבחינת אובדן החיים שהיה
פוטנציה. אני אומר, המפגש עם המוות. עכשיו, המפגש עם המוות, אולי יש הגדרות שונות, אבל צריך לראות את המוות. בכל השלוש שלי כבר אין פה מוות. הוא נקבר, זה נסגר. אוקיי? אבל אם אתה קרוב שלו, האובדן עדיין קיים אצלך. ולכן, זה לא מסדרי בכי על המפגש עם המוות, זה מסדרי האבל על אובדן הקרוב שלך. מה שכאמור נאמר הוא שעל חכם, הוא נחשב קרוב שלך, קשר, הוא לא מדין קרוב. הדברים האלה גם התחדדו מדברי הרמב"ן. אני קורא הרמב"ן ואומר, יש לי תירוץ אחר מהרייבד. אומר הרמב"ן, ויש לי דרך אחרת בזה. והוא שנפרש שאין חובת אדם כשר בקריאה על תלמיד חכם. תלמיד חכם לא חייב לקרוא על אדם כשר. למה הם לא קראו על רבי ספרא, על רב ספרא מדין אדם כשר? כי הם תלמידי חכמים. שכן, דבדין עמידה, בוא נראה מה המושגים שהוא מכניס פה. אני לא אומר שזה בהכרח הפשט, אבל הרמב"ן מבחינה מושגית מאוד ברור פה. אמרינה במסכת קידושין, האם חכם צריך לקום בפני אדם אחר? חדה דעת ולחכימין ואנה חבר, ואית מרהתם שני רב יחזקאל לבעל מעשים הווה, ואפילו מר שמואל קיים מקמי, אלמה מקמי זקן אחר לא קיים, מדין כבוד תלמידי חכמים, זקן אחד לא חייב לקום לפני זקן אחר. ושמע מינה שאין תלמיד חכם עומד בפני מי שקטן ממנו. אני הייתי מוסיף שאולי אסור לו, כי אם אתה קם בפני מי שקטן ממך, אתה מזלזל בעצמך. אני אומר לכם, אני קיבלתי נזיפה לא מזמן, אני חותם את השם שלי מאיר, 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 אז גם לקהילה אני כותב מאיר, זה אישה אחת אמרה, אני רוצה שתכתוב הרב מאיר, עכשיו אני לא יודע בכלל לשמוע בקולה, אבל אני טועה על זה, כאילו, שהם יקרו לי הרב מאיר, אני מאיר, אבל היא אומרת, אנחנו צריכים, זאת שאלה, אני לא נוח לי כל הדבר הזה. תראה, אני חבל לי להגיד לכם, איזה אורות המחלתי לגבאים, לא להגיד מורינו ורבינו, כל הדברים עשו לי את זה, אני לא ידעתי מי קוראים, כן? אבל השם אולי צריכים את זה, כן? אבל מה הוא אומר? בעצם השפה שהרמב"ן מדבר, זה לא שפת אבל בכלל, זה שפה של כבוד. הוא ממשיך ואומר, וכן כולה סוגי המוכחה הטעם, והטעם בזה, מפני שהיא כזקן, ונה לפי כבודו. אם התלמיד חכם קורא על מישהו שהוא פחות ממנו, אנחנו בעולם דמוקרטי, כי לא מבינים את זה, כן? אתה רופא, אתה קורא לעצמך מול הפציינט עם דוקטור? כן, הנה, צריך, לא? זה לא כי אתה רוצה כבוד, כי הם באים אליך בתור דוקטור, הם לא באו אליך כאת השמואל, נכון? אוקיי, זה פסק? לא, בסדר, אבל תראו מה אומר פה הרמב"ן. הרמב"ן אומר, זה מדיני זקן ואינה לפי כבודו. ואז אומר הרמב"ן, וכן אומר דילקתי, לעניין קריאה, שאין חובת זו מן הקטן אל הגדול ממנו בחוכמה. וכי דמרי נמי לעניין חולט, זוכרים את הגמרא של חלוצי הכתף? נמנע ולהחלץ, אמר לו אביי, חכם תניא, והיא לקטן ממנו אפילו אדם כשר, אלא בשווין. ואז אומר הרמב"ן, ועכשיו כל השמועות הללו מתחברות ומתוקמות בלשונם. וכמה יראה בקריאות, וכו' וכו'. כן? ובעצם הרמב"ן אומר, באדם כשר, אתה לא באמת מצטער עליו, לא מכיר אותו, אתה לא יודע מי הוא, לא תרם משהו גדול לחברה שלך, לא עבד לך שום דבר אם הוא לא נמצא, כן? זה לא קרה לך. וחכם, החברה עבדה משהו, אבל לא עבדנו משהו. ועדיין, מה אתה צריך לעשות? להראות כבוד. ליהודי, יהודי מת, והוא אדם טוב. אז אל תתאבר, תכבד. עכשיו כאן, אם זה המושגים, מה אני יכול להתחיל לשאול את עצמי? רגע, כבוד הוא מושג יחסי, כבוד זה מושג חברתי, סוציולוגי. אז אני אומר, אנחנו כל הזמן מוכלים, ככה אנחנו חיים היום, כן? זה טוב או לא טוב, אפשר להגיד שאני מגזים. אבל אני רק אומר, אם המונח הוא כבוד, אז אפשר להגיד, בחברה יותר היררכית, יש דרגים. לא כל אחד הוא עושה את זה, אבל המושגים, שהוא מדבר עליהם הם מושגי כבוד, אלו המושגים. לעומת זאת, שבאמת קרוב של חכם, מה נגיד? אתה חכם? מה זה משנה? הוא אבא שלך, מה זה משנה? אם אתה חכם או לא חכם, כי אתה לא עובד על דיני כבוד, אתה עובד על דיני אבן. אז מושג קצת שונה מהמושג שהשתמשתי קודם. אישית, אני מחובר יותר למושג של הבכי, בגלל שזה לשון הגמרא פשוט, כן? אבל ודאי שמושגית הרמב"ן מפריד בין דין חכם לבין דין אדם כשר. כן, ואם כבר רואים את דברי הרמב"ן, רק אני אוסיף שבהחלט יכול להיות שיש הבדל בין אדם כשר לבין שעת יציאת נשמה. כלומר, כל שיטת הרייבד מה עשתה, בעצם קרבה בין שעת יציאת נשמה לאדם כשר, כמעט אמרו אותו דבר. השיא הסיימו שהרביה, זה מובא בבית יוסף, ולא נתפלא שהשח מביא את זה להלכה גם, ובכלל אני כבר אקדים, כל מי שלומד את סימן שין מהם, על כל הסעיפים של מה שאנחנו עומדים היום, לקרוא על אדם קשה, לקרוא... וכולם הרמה אומר, לא נוהגים, לא נוהגים, לא נוהגים, לא נוהגים, לא נוהגים, כן, ו... הוא נקרא את זה, בסדר? אבל בכל מקרה, הרביה כותב, אני מקריא את זה על, על אדם קשה, הוא כותב, רק שנייה, כן. אני אמצא את זה. שנייה אחת. בואו, אני אמצא את זה בשח, זה יותר קל. כן, יותר קל בשח. כן, באדם כשר. כן, כותב, זה מובא ברמה. ויש אומרים, דאין חייב לקרוא על אדם כשר, אלא אם כן, עומד עליו בשעת יציאת נשמה. בטח, לגמרי יחדו את ההלכות, אבל חייב לפקוט ולהתאבל עליו. והוא בעצם מה הוא אומר? כתוב לפקוט ולהתאבל, אבל הקריאה בעצם לאדם כשר היא כמו הקריאה שלו. הקריאה היא מדיני מה? מפגש עם מלאך המוות, והבכי כי הוא אדם כשר. זה דינים שונים לגמרי. בסדר? אז זה היסוד. כאן בואו רק לגמור עם הסיפור של רב ספרה. כי אומר את הגמרא, אז הם לא קראו על רב ספרה. וראינו את ההסברים, למה הם לא קראו עליו בדין אדם כשר. אמר לו אבאיה, מי תניה הרב שמת? חכם שמת תניה. איפה כתוב הרב? על כל חכם קוראים. אבל ברור שמה הם כנראה חשבו? שצריך להבדיל בין רב לבין חכם. אני אומר את זה בצורה פשוטה. צריך שתהיה לך מערכת יחסים אישית עם אותו חכם. ככה הם חשבו. שאלה היא מה כמובן התחייה שלהם. אז מיד נראה את הדברים.
אבל זה לא מושג של רב מפרק, שזה...
נכון, נכון, וצריך שהוא ילמד אותך משהו. אני אומר את זה בצורה הבאה, היות והשפה היא חכם שמת הכל קרובה, צריכים מערכת יחסים. זה מה שהם חשבו. לא יכול להיות רק אם הוא עוד גודל, אז אני בוחר, כן? צריך שאני איבדתי משהו, אבל, אבל בנוי בהגדרה על אובדן של מערכת יחסים שהייתה. הם חשבו שאם אין את זה, אז אין אבל. יהיה משהו אחר. ועוד, כל יום השמטתי בפומין בבי מדרשה. ואז מה משמע בדבר הזה? שאם כל יום השמטתי בפומין בבי מדרשה, אז כנראה למדתם ממנו. כלומר, גם לשיטתכם שזה רב ולא חכם, ואמרו, הרב שלכם, למה מצטטים אותו, אומרים דברים בשמו, אז למדתם ממנו. אז זה מביא הרמב"ן בתורת האדם. בוא נקרא את זה. כתב הרמב"ן, הוא מנסה להבין מה בדיוק חשבו החברה האלה שלא קראו, כן? כותב הרמב"ן, אני קורא, ואם כל זה אין הדברים נוחים, את זה הוא כותב על דברי הרייבד, שהיה להם לפרש בגמרא, כי נח נפשי דה רב ספרה, לא עבור רבנן גבי, לא כתוב בסיפור שהם לא היו, ולכן הוא אומר, יש לומר שאלו החכמים היו סבורים בעד נתניה שלא בכה והתאבל על אדם כשר, שאינו חייב לקרוא, אלא שיבכו ויספידו אותו. כי עניין שאמרו כל המתעצל בהספדו של אדם כשר, ואמרו כל המוריד דמעות על אדם כשר. כלומר, הם חשבו שזה חובת בכי, כשון הברייתא. מי אמר שחייבים לקרוא? אבל קריאה אין להם אלא במחויבי אבלות, כגון קרובה ועל רבו. אז זה הוא אומר, טועין היו בזה, בזה הם טעו, באמת היו צריכים לקרוא על רב ספרה מדין אדם כשר, כי אדם כשר מה הדין? שקוראים, זה לא, כמובן לא סותר את מה שנאמר קודם, שקוראים מדיני בכי, כגון שטעו בברייתא האחרת, בחכם שמת, שלא היו סבורים לעמידה, אלא על הרב, וכי האח יהיה להם חיוב קריאה על אדם כשר, והם פותרים עצמם מלקרוא על חכם, אלא להקל היו פרשים הברייתות. הם פשוט בתבלבלו בכל הברייתות. הם בכולם חיפשו כולות. והבאיה השיב להם מזו של חכם. לפי שרב ספרה נמי חכם אבא. והיו חייבים לקרוא ולחלוץ ולעברות כקרובים. ומה שאמרו בגמרא לעניין קריאה, אי אדם כשר הוא חיוב ומחייב, סברה דגמרא היא דפריש עולה ברייטה, דאדם כשר אפילו בחיוב קריאה, ומסקנה דגמרא הוא מנבטר הבאיה, כמעט שמה פרידמן יוצא מתוך הרמב"ן הזה, כמה אומר הרמב"ן, מה שהגמרא קודם אמרה בסתמה דגמרא, שהברייטה שחייבים לבכות על אדם כשר, הכוונה שחייבים לקרוא, זה לפי הבאיה, זה נסמך על הבאיה, אבל הם חשבו, אחרת, כמו בעצם מה הוא אומר, ההלכה הקדומה, היה להם ברייטה, שמה הברייטה אמרה? חייבו לבכות על אדם כשר, איך זה יתפרש על ידי תלמידי חכמים? תבכה, בסדר, תזים דמעות. בא הבעיה, ומה הבעיה לימד? לא, פירוש הברייטה הוא לקרוא, כשהגמרא אמרה כבר לפני כן, שחייבו לקרוא, היא ידעה את הבעיה. וזה מה שכתוב ברמב"ם, כן? מין בתר הבעיה, כן? וגרסינה וכו'. כן, אלו הדברים כאמור של הרמב"ן. וכאן אני אוסיף שיש מחלוקת גדולה בראשונים מה בדיוק ההגדרה של החכם שחייבים לקרוא עליו. הדברים מופיעים בעיקר בראש. כן, כתב, אני קורא את הדברים פה. כותב, אני אקרא את זה מהטור, בסדר? ועל רבו של לימדו חוכמה, אפילו לא העיר עיניו אלא במשנה אחת, ועל חברים שלומדים שמועות זה מזה, קורע ואינו מאחה, כקרע של אבי ואמו, כן? ועל זה הוא כותב מה ההגדרה של חכם כזה, אז הם כותבים, רק שנייה, איפה זה מופיע פה? בין השוחר. טוב, נקרא את זה מהראש. בואו נפתח את הראש רגע. זה בסימן נון תת נון. בסימן נון תת. בסדר? אני מקריא את זה. בעד אמרינן חכם שמת הכל קרובה, כתב רבינו מאיר זל, דווקא חכם שיודעים משמועותיו שחידש. אבל אם אין יודעים מחידושיו כלום, וגם אינו רבו לא מחייב לקרוא עליו ביום שמועה לאחר קבורה. כלומר הוא מחייב שזה, הוא מדייק את זה מלשון הגמרא, וזה כאמר ועוד כל יום השמטתי בפומין בבית מדרשה. אז ביסודו של הדבר מה שמתברר מדברי המהר"ם, שלמרות שאביי לימד אותם שהם נהגו שלא קשורה, אבל באופן בסיסי המהר"ם מאמץ את התפיסה שלהם. רק מה החידוש? מה נקרא רבך? אתה חשבת שרבך זה מי שהיית שנה שלמה בשיעור גמרא שלו, כן? הוא היה רם שלך בשיעור ד', לא יודע, הוא היה רב שאתה שואל אותו שאלות, אז נתברר, מספיק שאתה יודע חידושי תורה שלו שנקרא רבך, אבל זה מדין רבו. וזה כותב הראש, ולי נראה הפך דבריו משם. מי דקאמר לאביי מקטני הרב שמת, חכם שמת, אז מה משמע? שלא צריך דיני רב, מספיק חכם. ועוד כל יום השמטתי, ואחי פירושו, ועוד אפילו איתנן הרב שמת, גם הוא הרב שלכם, כי הגדרת רב זה לא מה שחשבתם. אבל בעצם מה המחלוקת? שהראש נתפס לטענה הראשונה של הבעיה, והמערב נתפס לטענה השנייה. עכשיו פה בואו רק נסיים.
גם עניין של המושג הזה של חידוש, כן? זאת אומרת, כיוון שאנחנו בעולם תמיד זה גם בעיה של הגדרת רב מובהק בזמן הזה, כן? זאת אומרת, הראש כבר יש לו את העניין בכתיבת ספר תורה שיש לנו את הספרים, זאת אומרת שזה לא שהרב מראה לך את המשניות, המשניות יכול לומר
נכון,
אז כדי להיות רב הוא צריך שיהיה חידוש, וזה צריך להיות משהו.
בוא נגיד ככה, ודאי שהעולם שבעלי התוספות מזדקר פה שעיקר תפקיד הרב הוא ללמד דברים שלא כתובים בגמרא, כן? מצד שני, גם המערם וגם הראש, שניהם באותו מקום. כלומר, זה לא, הנה לי בעל תוספות שאומר כמו המערם, וזה חכם ספרדי שאומר, הייתי אומר, וואו, כן. אבל הם שניהם באותו מקום, כן.
לא, אבל אם אנחנו מכירים את העניין הזה מהמודעות של הראש, בלחוץ של ספר תורה, שהוא מודע ל...
נכון, נכון, אתה צודק. בכל מקרה, בואו רק נסיים את הסיפור. סבור, מה ידע, אבל טוב, נספסנו. עוד פעם, מה אנחנו רואים? אמרת דברי הרמב"ן, הם לא התלהבו יותר מדי מהמחשבה שהם צריכים לקרוא את הבגד שלהם על הספרה. אז בהתחלה הם אמרו, טוב, אין דין אדם כשר. ב' הם אמרו, אנחנו יותר חכמים ממנו. ג' הם אמרו, בכלל לא חייבים לקרוא אדם. כאילו, ראינו ככה בהסברים, אבל... ואז אחרי שהוא יראה להם, חייבים, חייבים, זה כתוב בשולחן ערוך בשימם, תסתכלו, זה כתוב, זה כתוב ברמה. אז עדיין, מה הם אמרו? טוב, עד הבא, פספסנו, בפעם הבאה שמישהו ימות, כן? אמר לו, אביי, תנין החכם, כל זמן שעוסקים בהספד, חייבים לקרוא, אין ברירה, כן? וכאן סבור למיקרא לאלתר, טוב, אחרי שהשתכנו עוד, אמר לו, אביי, תן החכם כבודו בהספדו. וכאן אני רק אציין שיש מחלוקת בין הראשונים. קודם כל, לפני המחלוקת, ראשונים כולם אומרים, ההספד הוא רק בתוך 30 יום. וכאן זה מה שהבאתי קודם על 30 יום. אבל זה בבירור, דין חכם הוא דין אחר מדין אדם כשר. ב', רוב הראשונים סוברים שעל חכם צריך לקרוא בשעת שמועה. אם לא קראת בשעת שמועה, אז תקרא בשעת הספד. וכאן עקיבא, עוד פעם, איזה מושג חוזר עקיבא? חכם כבודו בהספדו. עכשיו קודם ראינו שהביטוי כבוד מופיע לא על חכם אלא על אדם כשר. עכשיו אני קודם ניסיתי באופן מושגי להבדיל בין אדם כשר לבין חכם. כן? מה קורה פה עקיבא? אני רוצה שתעזור לי. האם אנחנו רוצים להתפס ללשון הגמרא, אז האם בסופו של דבר מתברר שגם בחכם זה לא מדיני קרוב אלא מדיני כבוד? אני אומר את זה בצורה הבאה, בקרוב משפחה שלך אתה לא מחכה להספד, בשעת שמועה צריך לקרוא, נכון? אז חוזר כף הדמיון של קלמן, הוא קרוב שלי אבל הוא לא בדיוק אח שלי, כן? כלומר הוא... אז אני אומר את זה בצורה הבאה, איזה סוג של קרבה שהיא קרבה ציבורית, כלומר, מתי אתה מראה שהוא בן משפחה שלך, מתי בוכים עליו, מתי בהספד. אז חזרנו לרעיון שזה לא מדש מדין קרוב, או שהקרבה היא קרבה בעלת אופי שונה. בסופו של דבר, אחרי ששכנעתי אתכם, שחכם שמת הוא דין אחר וכל האחרים, לא כך ברור שזה כל כך שונה, כלומר, זה כן שונה, כי זה כל שלא אישים. עכשיו מי שחולק על כל הראשונים, זה הרמב״ם, רק לגמור את המשפט, הרמב״ם אומר שלא קוראים על חכם בשעת שמועה, אלא רק בשעת ההספד. כמו ראי צריך להגיד, זה מסדרי ההספד של חכם, שהחברה נפרדת מהחכם, כי זו קרבה ציבורית כזאת. כן, בבקשה, עקיבא.
אפשר להגיד שזה מהדין שראינו בגמור, אני שכחתי מי זה היה, שקרה הבי בגדים, וכל פעם שהיה שמועה...
שמועל על רב.
כל פעם שיש שמוע, זה עובר אצלו את אבו, זה כשעת, כשעת חימום.
כן.
אז אפשר להגיד על ההספד אותו דבר, כולנו מקימים בעצמנו, שאתה שומע הספד טוב, זה כשעת חימום.
כן.
אז לא צריכים להגיד שזה כאילו אחר.
אבל זה עדיין רוחב על העובדה שזה כף הדמיון. כאילו, הקרוב שלך אתה לא צריך הספד בשביל להתאבל עליו, כן? כאילו, זה לא... זה סוג אחר של קרובה. כלומר, אני נוטה לחשוב אחרי כל מה שלמדנו פה, זה, כן, זה מדין קרוב, זה דין אחר מאדם כשר, אבל זה לא קרובה רגילה, זה רק כי קרובה.
אבל בכלל, אני אומר, זה עצם הדבר שאנחנו מקשרים את הקריאה בשעת הספד, אפשר שזה מדין חימום. שעת הספד זה שוב כן. מתחממים על כולם.
בהחלט.
מה שיש בגמור השם, על כל פעם שהוא שמע, שהוא הזכיר את את התורות שלו, שהוא עובר עצמו מחדש את כל איפה שלו, אז בשעת הספד, כל אחד, כל אחד מתעורר מחדש.
כן, כן, יפה, זה מאוד יפה. עכשיו, אנחנו נסיים בזה. אני אשתף אתכם באיזה, כאילו, תחושות, אני מבין שכולם מטולטלים בימים האחרונים. וככל שעובר הזמן, גם החשש לחייהם הוא גובר יותר. אבל אני משתף איזה... אחד מהשאלות שכאילו, הטלטלה פה הגדולה, זה גם כי אירוע חטיפה, אתה לא יודע מתי הוא מסתיים. כלומר, אני אגיד חלילה, היו מרססים את הטרמפיאדה. זה נגמר, זה לא... מה קרה להם, איפה הם, המשפחות שלהם. ואחד מהדברים שכאילו עוברים בראש רבה, זה איך נערים כל כך צעירים, מתמודדים עם דבר כזה. כאילו, יש להם כוחות, זה... אחד מהדברים שהזדקרו לי מאוד זה הדמיון המהמם לסיפור של יוסף, שהוא בן 17. הוא מאוד מפונק, כאילו, הוא ממש ילד עם טונן פסים שמלשין לאבא, לא... לוקחים אותו לשבי המצרי, אני לא חושב שזה היה פיקניק גדול. ומי היה מאמין שהוא יכול לעמוד מול דבר כזה? גם רואים שם את האבא? מחזל אומרים ש... למה הוא סירב לנחם ימים רבים? לא הייתה גופה. ממש, פשוטו כמו שמוע. הוא לא האמין, למרות שהראו לו כתובת פסים. הביאו לו ידיעות מודיעיניות, נקרא לזה, הערכות של המודיעין, עד שזה לא סופי. היום דיברנו על לקרוא מול גופה, כן? עד שאין גופה, אתה לא מאמין. והיה בו משהו שסירב לנחם. אז היום עושים דברים אחרים במצב כזה. הוא פשוט בכה, כן, אבל היום אתה מדבר עם אנשים, תפילות, סין, כל מיני דברים, כן? ואתה אומר איזה כוח יכולים להיות לאנשים הצילים האלה, וכמה? ואני אומר, בתקווה, בשאיפה שהם חיים, אפשר גם לראות דבר נוסף מהסיפור, שאם הקדוש ברוך הוא מתים מישהו בניסיון נורא, אני לא אומר שההפי אנד מובטח, ו... אני גם לא מאחל להם לעלות לגדולה ואיפה שהם נמצאים, זה פשוט לחלץ משם, אבל כן רואים שהוא נותן כוח להתמודד. ויש באנשים, גם אם הם נערים רכים, והם נראים לך כל כך תמימים, כאילו תיקחו נערים בגילם היום, מה מעניין אותם עכשיו? מעניין אותם הכדורגל, בוא כך, כאילו, לא לקחו בחיים כזו אחריות, אבל מתברר שאם נמצאים באיזשהו מצב, מוצאים כוח. להתפלל שעזרת השם. יהיה להם כוח ולמשפחות שלהם, שזאת השם, גם כוחות הביטחון, גם יצליחו במשימה, וגם שחיילים לא ייפגעו במאמצים הגדולים שלהם. אנחנו התלבטנו קצת בקהילה, ומה איתנו במצב הזה? עד מתי ממשיכים את ה... שזה עומד בראש סדר היום, כאילו, זה אירוע שאנחנו לא יודעים כמה זמן, מתי הוא ייגמר. מצד אחד אסור לשכוח, מצד שני... איפה עומדים? אני יכול לפחות להגיד מה אנחנו קבענו אצלנו בקהילה, שכל עוד שיש חיילים בשטח שהופכים כל אבן ונכנסים לכל בור מים ונכנסים לכל מנהרה והם מחרפים את נפשם ממש כתוב למשמור ולא ישנים בלילה, אז לנו לעורף אסור להיכנס לזה שגרה, גם אם היא רגישה, חייבים להמשיך לתת להם איזשהו גב, לפחות התפילות שלנו. טוב, בציפייה לישועה, על הסוף.